הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. השבוע זה קרה שוב. אנחנו נמצאים בחודש מאי, שנת 2023, והריבית עלתה החודש. בפעם העשירית ברציפות. זה משהו שאם היינו שואלים לפני שנה את הנגיד או כל כלכלן במשק, היו אומרים, אין סיכוי, זה לא יגיע לשם, זה מוגזם, זה לא יכול להיות. הנגיד בעצמו אמר לנו, לא יכול להיות שהריבית תהיה כל כך גבוהה, אני אעלה, נגיע ל4.5. אז בואו נבין, אחרי שהריבית עלתה, היום הריבית עומדת על 4.75, כלומר ריבית הפריים היא 6.25. כלומר, הנגיד שהוא ציין, שנגיע ל4.5, כלומר שהריבית תהיה 3%. אנחנו כמעט 2% מעל מה שהנגיד עצמו חשב. אז רגע, אז מה זה אומר? זה אומר קודם כל שאף אחד לא באמת יודע מה יכול לקרות בהמשך, ושלדברים יש דינמיקה, והדינמיקה שקרתה השנה היא דינמיקה שלילית שהביאה לאינפלציה אחרי העולם. כלומר, כשהעולם צרח אינפלציה 7%, 8%, 9%, 10%, ואצלנו יחסית היה עוד רגוע, הנגיד אמר, אוקיי, אני רואה מה קורה בעולם, להרים ריבית. והרבת הריבית הזאת לא עשתה כלום, לא הצליחה לעצור. היא יצרה לחץ ומחנק עלינו האזרחים, היא יצרה רווחים גדולים לבנקים, היא יצרה הפסקת הנדלן, אבל האם המחירים ירדו? האם בסופר ירד? האם הדלק ירד? מחיר החיטה ירד? והלחם בישראל עולה. אז מה קורה פה? מה קורה פה? אז בואו נבין, יש המון כוחות בכלכלה שמשפיעים ימינה ושמאלה. מצד אחד, כשהנגיד רוצה לעצור והוא מרים ריבית בכזאת עוצמה, כי הוא מנסה לעצור רכבת שטסה במהירות מטורפת. הרכבת היא כלכלת מדינת ישראל. הרכבת הזאת הייתה במסלול המראה משוגע כלפי מעלה. הצריכה הפרטית הייתה בשמיים, ההכנסות היו נפלאות, הייטק פורח, נדלן פורח, הכל נפלא. ופתאום, כשהוא מרים ריבית, מתחילים דברים שליליים לצוץ. בעיות מסוימות. אחת הבעיות שאני רואה אצלי, זה מצד העסקים, כל מיני עסקים שבקורונה חטפו נזקים גדולים של חובות, התזרים שאחרי הקורונה היה חזק מאוד וגיבה, והיום כשהריבית עלתה והתזרים נחלש, פתאום יוצאים חברות, בעלי עסקים, ומתחילים להיחנק. ואתם, כל אחד מכם, שיש לו משכנתה, כבר לא יכולים להכיל את זה. שההחזר עלה ב-1,000, 2,000 או 3,000 שקלים, ואם היו לכם הלוואות, גם הם קפצו. אז למה זה לא עוצר? אז מה הוא רוצה מאיתנו? אז אמרנו, יש כוחות מנוגדים. כוח אחד זה הדולר. בעקבות המהלכים שהממשלה ניסתה לעשות, הדולר קצת קפץ. קפיצת הדולר משפיעה אוטומטית על כל מוצר שמיובא לארץ. דבר נוסף, הממשלה לא התעסקה ביוקר המחיה בחודשים האחרונים, ולכן כל חברה החליטה לעשות לעצמה מה שהיא רוצה. ונוצר לנו מצב שכולם מעלים מחירים. וכשכולם מעלים מחירים, האינפלציה ממשיכה לתת לנו בראש, וזה לא עוצר. מסתכלים על הנתונים הכלכליים, מסתכלים על המשכנתאות, אפס דיפולט. אין פשיטות רגל. מסתכלים על הנתוני הצריכה הפרטית, בבחירות, לפני מספר חודשים, היה צריכה משוגעת, שלא הייתה עוד בבחירות הקודמות, עלה בערך 10% בבחירות הקודמות בכרטיסי אשראי, אבל עכשיו רואים כבר התמתנות. כלומר, אנחנו כבר מרגישים, כולנו, את עליית הריבית הזאת טוב טוב. כלומר, עליית ריבית לא משפיעה כמו בורסה ומרסקת את הבורסה ברגע, אלא היא מייצרת בעיות ארוכות טווח לכולנו. האם לשם מכוון הנגיד? לנגיד יש שני כלים. כלי ראשון זה הריבית. כלי שני זה כמות הכסף בשוק על ידי מקאמי. בכמות הכסף בשוק הוא יכול להוציא מקאמי ולהוריד את כמות הכסף. אבל לא, הוא לא לשם הוא הולך. הוא מנסה לשחק על הריבית כדי לעצור את האינפלציה. זה הכלי היחיד שיש לו. אם היה שיתוף פעולה עם הממשלה, זה יכל לעבוד מהר יותר. כאשר הנגיד פועל לבד, והממשלה פועלת בכיוון אחר, והם לא עובדים ביחד, אז אנחנו לא משתלטים על המדד. והוא ממשיך להשתולל. למרות שבעולם הוא במגמה אחורה, אצלנו הוא עדיין נמשך, ואין שינויים. אז שואלים אותי, טוב, צחי, אז איפה אנחנו בעוד שנה? אז הריבית כבר תרד? מי, איך אפשר להגיד דבר כזה? אנחנו מבינים שיש מומנטום, והמומנטום כרגע הוא שלילי. אנחנו, השבוע גם עבר תקציב המדינה. אז קודם כל, כל הכבוד לממשלה שהעבירה תקציב. זה אחד הדברים החשובים שמדינה תתכנס אליה. שיהיה לה, שיהיה גבולות גזרה בין כמה מכניסים וכמה מוציאים. אני חושש שהתקציב הזה לא יהיה מושלם, משום שהכנסות המדינה ממיסים יורדות בצורה חריגה. וכתוצאה מזה, תקציב המדינה יצריך לעבור התכווצות. אז אני לוקח את תקציב המדינה, ואומר את זה לכל אחד ואחד ממכם. כמו שלמדינה יש תקציב, ככה גם לכם יש תקציב. וכמו שלמדינה צריכה לצמצם את ההוצאות ולראות עכשיו, ולא להתפזר בהוצאות ולצמצם אותם, כי הכנסות ממיסים יורדות. אז אצלכם אולי הכנסות לא יורדות כרגע, או חס וחלילה שלא תהיו מובטלים, אבל מצד שני ההוצאות לא מפסיקות לעלות. ולכן זה מצריך מכל אחד ואחד ממכם הסתכלות פנימה, עמוקה. זה מתחיל קודם כל בעובר ושב שלכם, בהתנהלות הכלכלית, בפיזור של הכסף, בצורת הרכישות. איך רוכשים דברים באינטרנט, איך רוכשים דברים בסופר, באיזה קלות דעת אנחנו משחררים כסף לילדים, או מפזרים, או מפנקים. איך אנחנו רוכשים דברים בסופר, איך אנחנו מצמצמים כסף בביטוח. יש המון 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 דרכים לצמצם. אנחנו בשנים האחרונות חיינו בפזרנות, ולא חיינו בצמצום. זו תחושה לא נעימה לעשות צמצום, אבל היא תחושה שהיא חובה. אתם חייבים לעבור הסתכלות פנימה על המצב שלכם. אז מצד אחד מסתכלים על המצב הכלכלי התזרימי, ומצד שני יכול להיות שתגלו שבמצב התזרימי חסרים X כסף לתזרים. כלומר, אם בחודש אתם מרוויחים 30 ומוציאים 35,000 שקלים, אתם בגירעון של 5,000, ושהמצב עוד יכול להידרדר בהמשך השנה. ולכן מצד אחד עלינו להסתכל על איך אנחנו מצמצמים, ומצד שני יש דרכים לצמצם ולאפשר דרכים אימוניות. דוגמאות לדרכים אימוניות לצמצם את הנטל הכלכלי עליכם. חשוב להבין, הכותרת אומרת שאין פתרונות כלכליים בלי להבין את הנזק שהם מייצרים או את התועלת. אז נתחיל. הצעד הראשון שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שבחודשים האחרונים אנשים ממחזרים משכנתה. למה הם ממחזרים משכנתה? לא בגלל שהריבית ירדה. הם ממחזרים משכנתה כי הם עושים רה-ארגון להוצאות המשפחתיות שלהם. הם רוצים להוריד החזרים חודשיים. אז מי שלקח לפני הרבה מאוד שנים ולמשכנתה נותר מעט שנים, אז הוא פורס ליותר שנים. אז הוא מוריד החזר חודשי. אבל אז הוא מגלה שההחזר החודשי לא ירד בהרבה. למה לא ירד בהרבה? כי הריבית גבוהה. אז זאת אופציה ראשונה. ומי שלקח לפני שנה, שנתיים, מה הוא יפרוס ל-30 שנה? לאן הוא יגיע? אז האופציה הזאת ירדה. אופציה שנייה, למחזר לצמודי מדד. למחזר לצמודי מדד, אכן מוריד החזרים חודשי. אכן זה משהו שיכול לעזור להחזר החודשי שלכם להיות נמוך יותר ולעזור לכם. האם בהמון? לא. האם בסכום מסוים, ב-1,000, ב-2,000 יכול להיות שכן? האם אני ממליץ לקחת צמוד? עליכם להבין, יש לזה נזק. לקחת מסלול שהוא צמוד למדד בימים שהאינפלציה עולה כ-5% בשנה, יגרום לחוף שלכם לתפוע. אבל מה עדיף? התנהלות תזרימית קלוקלת, שתביא אותנו לבעיות בנקאיות, או לנהל את החשבון כמו שצריך, ולהתאים את ההוצאות. ולכן בוודאי שצריך לדעת להתאים את ההוצאות, ויכול להיות שנצטרך בעתיד למחזר שוב את המשקל. צעד הבא שיש לנו, זה לבקש הקפאה למספר חודשים. עכשיו, הדבר הזה של הקפאה, זה פיקציה. אלא אם כן, לוקחים את ההקפאה לטובתנו. וכאן חשוב לי שתרשמו טיפ. אם סתם לוקחים, מקפיאים משכנתה, ומבזבזים את הכסף, זה יוצא גרוע מאוד. אבל אני רוצה לתת דוגמה שהייתה לי השבוע עם משפחה שמשלמת היום 4,000 שקלים בחודש, ואם היא מקפיאה את המשכנתה לשלושה חודשים, מה קרה? היא הרוויחה 12,000 שקל לחשבון. מה היא תעשה? היא תחיה את ה-12,000 שקל, היא תסגור מינוס, היא תבזבז, אבל אם לרגע ניקח את אותם 12,000 שקלים ונחסוך אותם בצד, ונשים בפיקדון. ועכשיו סיימנו את השלושה חודשים וחוזרים לשלם, אבל יש לנו 12,000 שקל בצד. אם ניקח 1,000 שקל כל חודש, החזרתי את ההוצאה המשפחתית ל-3,000 לשנה הקרובה. כלומר, אם נשתמש במכשיר הזה של הקפאה, ונתכנן, וניקח את הכסף הזה, ונגרום לשנה הקרובה להיות טובה יותר, זה מכשיר אדיר, שיכול לעזור לנו. אבל אם סתם נקפיא, ונגרום לשלם הוצאות ומינוסים, ואז נחזור לשלם, לא נגיע לשום מקום. זה לא יכול לעבוד הכלי הזה לבד. אם הוא לא עובד עם תכנון משפחתי, עם תכנון כלכלי, עם החלטה, מה התקציב, וכמה אני צריך, ומה זה יעזור לי, אל תעשו את זה בכלל. והפתרון האחרון הוא מישהו שצריך פסק זמן ארוך. או חצי פסק זמן ארוך. אחד מהבנקים מציע היום אפשרות למחזר אליו את המשכנתא, ולהחליט כמה רוצים להחזיר. 0, 500, 1,000, 2,000, 3,000. הרבה יותר נמוך ממה שאתם משלמים. לתקופה של כשנתיים, ולאחר מכן תשלמו יותר. האירוע הזה גורם לכם שהחוף שלכם יתפח. אין פה מתנות חינם. אבל מה עדיף? שאני לא עמוד, שאני אבד את הבית, שיחזרו לי הלוואות, שירד לי הדירוג בצורה קריטית. ולכן לכל דבר יש עלות מול תועלת. אם אנחנו לא מצליחים לנהל את התזרים של המשפחה, עלינו לעשות רה-ארגון בבית. ורה-ארגון בבית אומר לא רק על ההוצאות החודשיות, ולא רק על הצד הפיננסי של המחזור. חייבים לעשות את זה ביחד ובצורה מוסדרת. ועכשיו אני רוצה לחדד לכם את הנושא של הריביות שעברנו בשנה האחרונה. בשנה האחרונה עברנו תהפוכה מאוד מוזרה. לפני שנה התחילו העלאות הריבית לעלות, והשוק הגיב בצורה אגרסיבית. בהתחלה לאט, ולאחר מכן בצורה חזקה מאוד. והריבית עלתה כ-4.6%, והריביות בשוק לא עלו אותו דבר. כלומר, אם נבקש מהבנק מסלולים בריבית קבועה ולא צמודה, שלפני כשנה היה ניתן לנו ריבית של 2.6-2.8, היום נקבל כ-5.5%. כלומר, לא מלוא עליית הריבית התבטאה בריבית הקבועה. איך זה יכול להיות? בחצי שנה האחרונה, הריבית הקבועה כמעט סטטית. היא כמעט ולא עולה. איך זה יכול להיות? מנגד, הפריים לא הפסיק לעלות. כל הזמן. אז אני רוצה להסביר לכם את הנקודה החשובה הזאת. בעצם, בנק מגייס את הכסף מהבורסה. בבורסה עובדת לפי ציפיות. הציפיות היום אומרות שכנראה לטווח של 30 שנה, הריבית תחזור לנורמה, תחזור לשפיות. ואין סיבה להקצין ולהקפיא את זה את הריבית בצורה חזקה. מנגד, בטווח הקצר, מעריכים שהריבית יכולה עוד להמשיך להשתולל ולעלות, ולכן הפריים מתומחר מאוד יקר, יותר יקר מהריבית הקבועה. ההפוך לחלוטין מכל מה שהורגלנו ב-15 שנים האחרונות. זה תוצאה של עיוות בשוק, שחושבים שאנחנו נמצאים כרגע בהקצנת ריבית חזקה. ולכן יש הזדמנויות. אבל מצד שני, אם אנחנו ניקח המון המון ריבית קבועה, יהיה לנו שקט, אבל זה מגיע עם כוכבית קטנה. והכוכבית הקטנה אומרת שיכול להיות שתקבלו כנס בעתיד כשתחליטו לצאת, כשהריביות ירדו. אז מצד אחד, אני רוצה שקט שיפסיק לעלות, והוא זול יותר מהמשתנה. והוא זול יותר מהמשתנה, אבל מצד שני, המשתנה יקר יותר. אז היום, יש כבר תמהילים שנטשו את הפריים לגמרי. שאולי לא צריך את הפריים הזה. כי כפי שסברתי בתחילת השיחה, יש מומנטום. והמומנטום כזה שיכול להיות שהוא יהיה בצורה שלילית כזאת שהריבית עוד יכולה לעלות עוד אחוז, יכולה לעלות עוד אחוז וחצי. אני אישית מאמין בטוב, אני חושב שחצי אחוז, ובזה נסיים. ניתקע בערך שנה, שנתיים בריבית הזאת, אבל אני לא יכול להבטיח לכם שזה לא יקרה. בשנת 2000, הפריים עמד על 12. ולכן, כאשר אנחנו מסתכלים פנימה אל החשבון שלנו, אנחנו צריכים לבדוק גם את המשכנתא, להבין את סטיות התקן שלנו, להבין אם יש לנו צמוד, אם החוף שלנו מתנפח. כלומר, בימים אלה, האחריות נמצאת על כל אחד ואחת ממכם. האחריות אומרת לעבור על העובר ושב, לראות תוצאות מיותרות, לעבור על המשכנתא, לעבור על ההלוואות, לנסות לעשות איחוד הלוואות, להכין את התזרים, להכין את עצמכם לתקופה שיכולה להיות אפילו פחות טובה שנה קדימה. כשריבית עולה בצורה כזאת, זה בסוף מביא מיתון למשק. ומיתון למשק יביא מובטלים במצב יותר קשה. זוכרים? מומנטום. ולכן אנחנו חייבים להכין כל אחד. אנחנו לא נבכה למה הממשלה ולא נבכה למה הנגיד, אלא כל אחד ואחת מכם. חייב להכין את תיק המשכנתא שלו ותיק ההלוואות שלו ואת העובר ושב שלו. כי רק ככה נצליח לעבור את התקופה הזאת. התקופה הזאת זה לא 3 חודשים. אנחנו נכנסים לתקופה קצת פחות טובה ויכולה להימשך. שנתיים, 3 לפחות. ולכן אנחנו חייבים להכין את עצמנו לזה. אני חייב לציין שלפני שנה אני לא חשבתי שזה יהיה כל כך קיצוני. נבואה ניתנת רק לשוטים, אז גם אני לא עברתי קורס נבואה ואני לא באמת יודע, וגם הנגיד לא יודע, וגם אתם לא יודעים. אבל כל אחד צריך לעשות את ניהול הסיכונים של הבית שלו, ולהכין את עצמו לתקופה הזאת. מי שרוצה לקחת משכנתא בתקופה הזאת, יכול לקחת מסלולים בלי פריים ולקבל שקט ל5 שנים. אני בימים אלה לא אוהב לקחת הצמדה למדד, לוקחים רק אם חייבים. לוקחים רק ההחזר רכוש שחונק. כי הצמדה למדד יכולה להיות מסוכנת. כפי שאמרתי, מומנטום, מדד גם יכול להיות 7 ו-8 ו-10 אחוזים בשנה. אני מאוד מאוד מקווה שהפעולות של הנגיד יצליחו, אך אני חושש שבלי שיתוף פעולה של הממשלה, אנחנו נראה עוד מאותו דבר שהיה בחודשים האחרונים. ולכן, הפודקאסט הזה בא להעיר את כל אחד ואחת מכם. קדימה. לעבוד. לפתוח. גם אם אתם משפחה שחושבים שאתם מרוויחים מאוד גבוה, והכל תקין, והכל בסדר, תבדקו את עצמכם. תכינו את עצמכם, כי יכול להיות ימים שהם פחות טובים. מי שרוצה אקסל לכלכלת משפחה, שיפנה אליי במייל או באינסטגרם, ואני אשמח לשלוח לכם. מי שרוצה לשוחח על המשכנתא שלו, בין אם הוא לקוח עבר שלי או בין אם זה אתם, אתם מוזמנים לשלוח אליי דוחות כספיים, לשלוח אליי דוחות יתרות משכנתא, ואני אבדוק איתכם ביחד. אני פה כדי שנעבור את המשבר הזה ביחד. אני פה להקשיב לכם, לתקס עצות, לחשוב בשבילכם, אבל הכי חשוב שאתם כאן עבורכם. אז חברים, תוציאו את ותרשמו. מה היה לנו בפרק? א', הנגיד הרים את הריבית בפעם העשירית. זה אירוע שהלך והחמיר לאורך כל השנה, והיום אנחנו נמצאים בריבית פריים של 6.25. בתחילת השנה, רוב הציבור לא הרגיש את הנטל הכלכלי, שהלך והכביד והלך והכביד והלך והכביד, בימים אלה אני רואה את זה היטב, בעובר ושב של כל אחד ואחת מכם. הרבה יותר קשה לסיים בפלוס את החודש, הרבה יותר קשה לא לקחת הלוואות כדי לקסות את המינוס, וזהו מצב בעייתי. לכולכם, אבל לכולכם, יידרדר התזרים החודשי. קודם כל הוא יידרדר בנושא של ההוצאות הקבועות, ולאחר מכן גם המשתנות. כולכם חייבים לשבת על הדוחות הכספיים, לערב גם את הבעל, גם את האישה, גם את החבר, גם את הגברת. כולכם חייבים לשבת על הניירות. לא יהיה בת יענה אחת בבית. כולם חייבים להסתכל ולדעת את הנתונים. הפתרון שלנו חייב לנבוע מנתוני אמת. מה עברנו בחצי שנה האחרונה ואיך אנחנו מסתכלים חצי שנה קדימה. לראות מה הפער בתזרים שלנו. 4,000, 3,000, 5,000 או 10,000. פתרון של תזרים לא יגיע רק מתיקון ההלוואות ומחזורים, אלא פתרון בתזרים מגיע קודם כל בצמצום ההוצאות. אבל כן, גם עזרה בתזרים, גם הכנת המשכנתא שלכם, גם הכנת ההלוואות שלכם, אלה נושאים קריטיים להמשך השנה. המומנטום כרגע הוא שלילי, והלוואי שיכולתי להגיד לכם שזהו, סיגברו על העלאות ריבית. אני לא יכול להגיד את זה. הנגיד התראיין השבוע ואמר, כן, אני מקווה, אבל אני מבטיח לכם שאם בארצות הברית תעלה הריבית, הוא יעלה את הריבית. אם האינפלציה תמשיך לתת בראש, הוא ימשיך לעלות הריבית. הוא יישאר, הנגיד, עד סוף השנה. אם הממשלה לא תבוא בשיתוף עם הנגיד להילחם כנגד האינפלציה, לא בטוח שבתקופה הקרובה הוא יצליח לנצח, ולכן הריביות ימשיכו לעלות. ולכן זה דורש מכל אחד ואחד מאיתנו להתכונן, לבדוק את עצמו ולהכין את עצמו בשנה שנתיים הקרובו. אז אני מקווה שהבנתם דבר אחד או שתיים, ואם אתם רוצים עזרה או שאלה או כל דבר שתרצו, אני כאן בשבילכם. מקווה שנהנתם. ניפגש בפרק הבא. להתראות!